אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
היום אנחנו נהיה ממש אמיתיות ובלי להתייפייף. אנחנו נדבר על מה שקורה למוח שלנו ולגוף שלנו כנשים בגיל המעבר. ואנחנו נדבר גם על הדרכים להימנע, כמובן, מההשלכות הפחות נעימות של הגיל הזה. אנחנו נדבר על דרכים שנבדקו מחקרית, אנחנו נדבר על עובדות. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית. אני מרפאה בקול וצליל וזמרת יוצרת. מזה עשור אני חוקרת גוף נפש של נשים. אני מטפלת ומנחה קבוצות וסדנאות לנשים באמצע החיים. בתוכנית שלנו אנחנו נתייחס לתקופה הכי מוטרפת בחיים של אישה, לגיל המעבר. הגיל הזה מאתגר אותנו כמעט בכל רובד אפשרי. בריאות, הורמונים, קריירה, זוגיות, מיניות, הורות, הזדקנות, ספרו, וזה לא נגמר. אנחנו מבולבלות ומוצפות בניסיון לשחות באוקיינוס החדש הזה, ואנחנו לא תמיד מצליחות. כאן בתוכנית לינה פאוז אנחנו נעצור רגע, נקבל כלים וידע מרשת רחבה של מומחים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אנחנו נפגוש עולמות מוזיקליים של ריפוי ורוגע שכל כך דורשים לנו. היום אנחנו מארחים כאן אורחת ממש מיוחדת, קוראים לה חן ארביב. פגשתי אותה מהמלצות רבות של אנשים שאמרו לי, אם את מתעסקת בגיל המעבר, חייבת לדבר עם חן. אז חן היא בעלת תואר שני ברפואה סינית, תואר שני בתזונה קלינית עם התמחות בהפרעות אכילה. היא מאמנת בפסיכולוגיה של התזונה, היא מורה למיינדפולנס, ובשנים האחרונות היא מסייעת לנשים בגיל המעבר להתמודד נכון וטוב יותר בעצם עם התקופה הזאת. חן אישה רבת פעלים, ללא ספק. היא למדה המון בחיים שלה, יש לה ידע לרוחב ולעומק של הדברים, ואני ממש מרגישה זכות גדולה לארח אותה כאן היום, וללמוד ממנה, כי באמת יש מה. אז אני יכולה ככה לשתף אותך, חן, מתוך הניסיון שלי בקליניקה, שנשים מגיעות הרבה פעמים ואין להן מושג, הן לא באמת יודעות איך הגיל הזה משפיע על הגוף שלהן. הן מרגישות את מה שהן מרגישות באותו רגע, לפעמים גם יש נשים שלא מרגישות יותר מדי תופעות, ואז מבחינתן הכל סבבה, הן לא קולטות שמשהו קורה, וגם אלה שכן, הן לא ממש מבינות מה קורה, הן לא מבינות מה ההשלכות של הדבר הזה. ואני חושבת שהחוסר הבנה הזה ממש פוגע. פוגע בגוף שלהן לאורך זמן, אוקיי? כל מיני התנהלויות שהן לא נכונות. אז אני רוצה לשאול אותך, כי כשדיברנו בטלפון, את הסברת את זה בצורה כל כך יפה וברורה ונהירה, מה בעצם קורה לנו כנשים, למוח שלנו, לגוף שלנו? מה קורה לנו בגיל המעבר ואיך זה משליך הלאה?
קודם כל, תודה על, על הפתיח. מתרגשת, זה פעם ראשונה ברדיו, כמו שאומרים. שאלת שאלה מאוד, מאוד מאוד מורכבת מהמקום של ה... שאלה מורכבת וארוכה, ואני אנסה באמת לחזור על כל הבקשות שלך ולענות בהתאם. אז תזכירי לי אם יש נקודות שאני שוכחת.
אין בעיה.
כולנו נעבור את גיל המעבר. כל אישה תגיע לגיל מסוים, שהוא בממוצע בין 42 ל-58, ותעבור את גיל המעבר. זה, מבחינתנו, גיל המעבר הוא גיל שיש ירידה הורמונלית. בשנים האלו יש ירידה הורמונלית משמעותית, שאצל חלק מהאנשים גם יכולות להרגיש, זה יכול להרגיש כמו סוג של רעידת אדמה. הכל משתנה. אנחנו המון המון המון, אנחנו חוות המון סימפטומים. אני רק אציין לפני כן שיש 20% מהנשים, לשמחתיים, שלא מרגישות את גיל המעבר. הן לא תרגשנה אף סימפטום ולו אחד, ומה שאני אגיד, מזלם, וכמה, וכמה כיף. אבל באמת, נשים בתקופה הזאת, בתקופה הזאת של ה-10 שנים שלפני ש... אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו בגיל המעבר, כמה שנים לפני ותוך כדי גיל המעבר, חובות סימפטומים מאוד מאוד קשים שלא דוברו לאורך השנים ככה בצורה רגילה. אני כמעט בטוחה שאם זה היה שלא יהיה פה עניינים, אבל אם זה היה גברים, זה היה נחקר הרבה יותר מהר והרבה יותר במהירות.
כן, אנחנו יודעים שזה ככה, אבל שהרפואה כן. היא מגדרית.
היא מגדרית לגמרי. ומאחר ואנחנו, בואו נחזור למקום הזה, אז נשים חוות המון כאבי ראש, מיגרנות, מצבי רוח, הרפול מוחי. הרפול מוחי זה אחד הדברים שהכי נתקלתי בו. הן נכנסות לחדר ואמורות, שנייה, מה אני עושה פה? איפה המפתחות? איפה
נשמע
הטלפון?
נשמע לי מוכר מאוד.
וזה לא אלצהיימר, זה פשוט הרפול מוחי שקשור לאסטרוגן, ואני תכף ירחיב על זה. זהות לליות, זהות לאורך היום, גלי חום, מה שאנחנו קוראים, שינויים קוגנטיביים, יובש וגינלי, יובש בעיניים, מחזורים לא סדירים, ולעיתים מחזורים שמגיעים עם המון דימום וכאבים. ועוד משהו שכמעט לא מדובר, אלא מדובר בין חברות לפעמים, ירידה מאוד חזקה בחשק המיני.
כן.
זה אם אנחנו מדברות על סימפטומים שנשים חוות. רק בשנים האחרונות אפשר להגיד שזה נאמר ונכתב בהרבה מקומות ונחשף, ובאמת נשים מדברות וחושפות את זה. בניגוד לשנים עברו שאמרו לנשים, אוקיי, מה קורה לנו בגוף בעצם בשנים האלו? באיזשהו נקודה... מבין 42 ל-50 פלוס, שוב הממוצע הוא 51 במדינות מערביות, יש ירידה מאוד ברורה בהורמון האסטרוגן בגוף שלנו. מבחינתנו כל הזמן אנחנו תמיד חשבנו, או לפחות איך שזה צויר, שישנה בעיה הורמונלית שקשורה לרחם ולשחלות. אבל בעצם השינוי ההורמונלי והירידה בכמות האסטרוגן שלנו מתחילה במוח. הרי אנחנו מקבלות מחזור מהמוח, בגלל ההורמונים. ההורמונים שלנו מתחילים במוח. אנחנו מבייצות מהמוח, אנחנו יולדות מהמוח. כל מה שקורה לנו מבחינה הורמונלית, שייך להורמון האסטרוגן, שהוא מאוד מאוד משמעותי בתפקוד המוח שלנו.
רגע. לצורך ההבהרה עבור אלה שקצת פחות מבינות בהורמונים והקשר שלהם למוח, אני זוכרת שלמדתי את זה ממש טוב בלימודי רפלקסולוגיה, הסביר לנו בדיוק איזה, כאילו, בלוטה הורמונלית משפיעה על איזה בלוטה שמייצרת את זה ואת זה ואת זה, אז לי זה מאוד ברור, אבל בואו ננסה לטובת אנשים שפחות מתמצות בחומר הזה, שהם יבינו מה באמת הקשר בין המוח להורמונים, או לאסטרוגן ספציפית.
אני אסביר. אסטרוגן ופרוג'סטרון וטוסטסטרון נחשבו... המון המון שנים להורמונים שקשורים למערכת הרבייה בלבד.
אוקיי.
בשנת 1992, דוקטור ברוס מקיין מאוניברסיטת רוקפלר, מצא והסביר והראה והוכיח במחקרים ובתמונות של סקן שהם עשו במוח, שלהורמונים האלה יש חשיבות עצומה בתפקוד בעוד איברים בגוף, גם במעיים לדוגמה, גם ברשתית העין, וגם ובעיקר מה שמעניין אותנו כרגע בתפקוד של תאי המוח. ההורמונים האלו הם בעצם master regulator, אחראים על תפקוד של המוח הנשי, שבעצם מעביר את המסר לנוירונים לשרוף גלוקוז.
רגע, האסטרוגן?
האסטרוגן.
בואי
נרגע. ברמת התא.
תסבירי את זה בקטע של כאילו, את יודעת, כמו כזה...
למתחילים.
כמו למתחיל, אם נגיד עכשיו היינו רוצות להסביר את זה לילד בכיתה, לא יודעת,
כן,
וב, אומר, בסדר?
אני, כן.
מה קורה? יש אסטרוגן, ואז מה הוא עושה? איך
אני
הוא
אסביר,
מגיע?
אני אסביר, אני ידידותית למשתמש, אני אנסה להיות.
כן, כן.
שוב אני אחזור על המשפט שאמרתי, הורמון כמו אסטרוגן,
כן.
הוא לא רק אחראי על איברי הרבייה. ברמת התא, האסטרוגן, או בעצם האסטרודייל, שזה הווריאציה של האסטרוגן במוח,
כן.
דוחף את הנוירונים במוח לשרוף גלוקוזה ולייצר אנרגיה. בשביל
אוקיי.
שהמוח שלנו יעבוד
כן.
וימשיך לתפקד, אנחנו צריכים אנרגיה, הדלק, שהוא נכון. נקרא ATP. אם מישהו לא מכיר, ATP זה הדלק של הגוף שלנו, שבכל תא ותא בגוף משתמש בו על מנת לייצר אנרגיה, כדי שנוכל לנשום, לחיות, לדבר, לעשות כל פעולה שהיא, אנחנו צריכים ATP.
הבנתי. זאת אומרת, מה שאת אומרת, שהגוף שלנו זקוק לאנרגיה בשביל לעבוד מן הסתם, מי שאחראי על הייצור אנרגיה זה המוח, נכון?
לא.
לא.
אני, מי שאחראי על ייצור האנרגיה זה המיטוכונדריה. המיטוכונדריה, אוקיי. אפשר גם במיטוכונדריה, אבל גם מחוץ למיטוכונדריה, אבל אנחנו לא ניכנס לדקויות של ביולוגיה, כי זה לא מעניין של השיחה שלנו היום. אבל אני אסביר שברמת התא, בשביל שתתקיים פעילות נורולוגית במוח,
כן.
כל פעילות שהיא, כל תא ותא בגוף, צריך שיהיה לו איזושהי, לקיים אנרגיה.
נכון.
וברמת התא, האסטרוגן דוחף את האסטרודיל, דוחף את הנוירונים לשרוף גלוקוזה, וברגע שאנחנו שורפים גלוקוזה בתהליך הזה, אנחנו מייצרים אנרגיה. אז כשאין לנו מספיק אסטרוגן, כי הגוף שלנו מגיע לגיל שהוא מפסיק לייצר אסטרוגן, יש ירידה בפעילות הנוירולוגית במוח, בקוגניציה שלנו.
זה מה שנקרא מוח צמר גפן. אצל נשים, יש נשים שקוראות לזה ככה, כאילו שנהיה להם כזה...
כן, מה שאני קוראת לו הרפול מוחי, או... אבל אני שנייה, בוא אני אתן לך דוגמה ממש ממש בסיסית.
מעולה.
אז כשאישה באה אליי ואומרת לי, יש לי גלי חום, ואני מזיעה בלילה, אז אני אומרת שנייה, מאיפה בא הגל חום הזה? הוא לא בא מהכפות הרגליים. הוא בעצם בא, יש לנו במוח בלוטה שנקראת היפותלמוס. וההיפותלמוס היא אחראית על ויסות הטמפרטורה בגוף. אז ברגע שאין לי מספיק אסטרוגן, הוויסות הטמפרטורה שלי לא יעבוד כראוי, ואני אחווה גלי חום. ברגע שאין לי מספיק אסטרוגן, אני אחווה הזעות. הוויסות של הקור והחום הוא לא זהה. אם בגיל 30 יש לי מספיק אסטרוגן, ואני יותר עמידה בקור וחום ושינויים, סבבה. אבל מה שקורה, שיורדת רמת האסטרוגן, יש לי קשיים בתפקוד. בוא אני אגיד לך, שאני לא ישנה בלילה, שזה נשים מתעוררות בשלוש בבוקר, עיניים פקוחות לרווחה.
תספרי לי על זה.
עוצמות, חוזרות. אז כשאת לא ישנה בלילה, זה לא פתאום התעוררת, זה סימפטום שמתחיל בגזע המוח. גזע המוח שלנו אחראי על שינה וערות. ואם גזע המוח אחראי על שינה וערות, ויש לו פחות הורמון אסטרוגן, בשביל לעזור בתנועה של הנוירונים באותו מקום, את תתעוררי בלילה. את תתעוררי בשלוש בבוקר. ותגידי, שנייה, זה בוקר, זה לילה, ואז יהיה שינוי הורמונלי בקורטיזול, כי הקורטיזול שלך יעלה. את שנייה, את רוצה לקום, את מתעוררת, וזה סיבוב הורמונלי שגורם לנו אחרי זה לבעיות בהמשך היום. או בוא ניתן לך דוגמה, ההיפוקמפוס, כן? ההיפוקמפוס הוא נמצא במרכז המוח, והוא קשור לתחושות ולרגשות שלנו. אז כשלא יהיה לנו מספיק אסטרוגן, אנחנו נחווה עליות וירידות במצב הרוח שלנו. ועליות וירידות במצב רוח אצל נשים בגיל המעבר, הן אחד הסימפטומים הקשים ביותר. כי לעתים אתה הולך לרופא ואתה אומר, שנייה, רופא רגיל, הוא אפילו פסיכיאטר, שלא מפענח את הדברים כבעיה, בעיה הורמונלית, ואומר, שנייה, אישה, בדיכאון. בואי רגע, אני אתן לך, ואת יוצאת מהרופא, מהפסיכיאטר עם כדורים נגד דיכאון. ושנייה, את לא בדיכאון. את בגיל המעבר. את עוברת תקופה מסוימת שבה את חווה סימפטומים שהם דומים אכן לעליות וירידות במצב הרוח שלך, או ירידות בקוגניציה. אבל הם לא בהכרח דיכאון. הם מדמים, הם נדמה שאת חווה את זה, כן, או זיכרון. נשים אומרות לי, תקשיבי, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת. עכשיו, לא, האלצהיימר זה לא הסימן של האלצהיימר, למרות שגיל המעבר יכול בפירוש להגדיל את הסיכוי שלנו להיות באלצהיימר, ותכף ותכף נגיע לזה.
כן, נגיע לזה.
אבל האמיגדלה היא אחראית על הזיכרון. אז אם אין לה מספיק אסטרוגן, אני לא אזכור. אני לא אזכור איפה שמתי את המפתחות, אני לא אזכור למה אני נוסעת, אני לא אזכור איפה הנחתי את התיק שנייה שנכנסתי הביתה, או את המשקפיים שלי.
אתה את היום, סתם בשביל האנקדוטה, באתי לצאת מהבית. עכשיו, אני עוד הייתי במצב מאוד רגוע, לא הייתי בלחץ, לא הייתי בלחץ של זמן, כבר למדתי, לא כאילו לצאת שנייה לפני, כי אז אין סיכוי, אני נכנסת ל... חזרתי הביתה שלוש פעמים. יצאתי למעלית, וזה עוד המזל שלא ירדתי עד למטה, זה לפעמים קורה שאני יורדת עד לאוטו, ואז נזכרת במשהו, או שכבר מתחילה לנסוע, אבל היום זה היה כאילו בקטנה, חזרתי הביתה, שכחתי את האודם. אמרתי, מה, אני אהיה בלי אודם, בכל זאת, רואים אותי וזה. לא, אחר כך נזכרתי שלא לקחתי את המים, אחר כך נזכרתי ששכחתי את המפתח של האוטו. בקיצור, הבן שלי צוחק ממני, את לא מבינה, הוא נקרא ממני מצחוק. והאמת היא שכאלה, את יודעת, זה דחקות שמריצים בקבוצות של נשים בגיל המעבר, על הדברים שהן שוכחות, כאילו, שהן נכנסות לחדר ואחרי שנייה. אני לפעמים שוכחת איך קוראים לי, נשבעת לך, אני
וואי,
באמת.
וואי.
כאילו, ואני רק בהתחלה של כל הדבר הזה, אני אומרת, לאן נגיע עוד 10 שנים? אני רוצה היום לשמוע תשובות, מה אני עושה כדי שלא יקרה לי זה?
אז אני באמת אגיד שני דברים. אחד על התשובה. Okay. הלוואי והייתה לי, או היה לי, כדור אחד כזה קטן, והייתי אומרת, כן. לך, קחי לינה, הנה, בבקשה, כן. יאללה, בואי נשחרר את הנושא. דרך אגב, כשהתחילו לדבר על הורמונים בשנות ה-30 של המאה שעברה, 1930 בערך, התחילו לחלק הורמונים לנשים, לקחו, עשו 1 ו-2, אמרו, לנשים נגמר האסטרוגן, בוא ניתן להם אסטרוגן. לקח 40 שנה אחרי, והבינו, וואנה, זה לא ממש עזר, וההפך, זה ממש הראה את מצבם של אנשים. אז אמרו, אוקיי, אז אם גם חסר אסטרוגן וגם פרוג'סטרון, אז בוא ניתן להם גם אסטרוגן וגם פרוג'סטרון, ובשנת ה-70 נתנו לכל אישה ואישה אסטרוגן ופרוג'סטרון, ואמרו, הנה, פתרנו את הבעיה. בשנת 2003, שנחשפו כל העניינים עם ההורמונים, והבינו שזה לא אחד לאחד. אין לי לתת לך, בואי, חסר לך אסטרוגן? קחי הנה אסטרוגן. זה לא איזשהו חם, תשימו מזגן. קר? הנה, אני אחמם אתכם. לא, זה לא עובד ככה.
אני חושבת שאתה את הדבר הזה, זה גם כן תפיסה מאוד גברית. לא גברי, כן. אני לא רוצה להגיד
זה גברי,
עכשיו.
זה גברי, זה זכרית, טכני, זה מדעי.
זה כאילו פטריארכלי כזה, משהו. כן. כאילו ברמה של אני עכשיו יודע, יש לך חוסר, אז בוא ניתן לך מה הבעיה. חסר לך על עיקרון הדברים האחרים, חסר לך, אני יודעת מה, ברזל. בוא ניתן לך ברזל. כאילו, העניין הזה של ההורמונים אצל נשים, וגם אצל גברים, אבל הוא כל כך מורכב, זה דבר כל כך עדין.
אני יכולה לעצור אותך שנייה לגבי. כן, בטח. ההבדל בין נשים לגברים הוא מאוד מאוד שונה. אישה מאבדת את ההורמונים שלה במשך 10 שנים, בממוצע, בצורה מאוד קיצונית, כמעט, אם אני יכולה להגיד בין 0 ל-100, בין 100 ל-0, סליחה, אז בין 100 ל-20, יש לנו ירידה הורמונלית משמעותית קיצונית שמתבטאת בסימפטומים אצל חלקנו מאוד 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 קשים. גברים לעומת זאת כמה נוח, מאבדים את ההורמונים שלהם בצורה איטית, טיפה יותר בגיל מאוחר, נגיד בשנות ה-70 שלהם, ובלי הרבה סימפטומים.
כן.
אז זה קודם כל ההבדל בין גברים ונשים.
הטבע לא היה פייר איתנו, מה לעשות?
אני לא יודעת, אני רוצה להציע לכולנו, להתייחס למעבר הזה, בדיוק כמו גיל ההתבגרות, עוד תהליך מסוים שבו אנחנו עוברות, רק שאנחנו יותר חכמות. הרי תמיד אני אומרת, יואו, הייתי רוצה לחזור לגיל 20, אבל עם הידע וההבנות שיש לי היום, כמה טעויות לא הייתי עושה. אז אני רוצה ממש לבקש מכל אישה ואישה שכולנו נעבור את גיל המעבר. בואו ניקח את זה בצורה חיובית, באיזשהו מחשבה עם אופטימיות לעתיד, שאנחנו הולכות לעבור את גיל המעבר, בלי להיכנס לסטטיסטיקה הלא מגניבה בכלל שקשורה לגיל המעבר.
אז בואי קודם נדבר כן. קצת על הסטטיסטיקה, ממש בקצרה, ואז okay. בעיקר אני רוצה לדבר על הדבר האופטימי הזה שהבאת עכשיו, ואמרת, בואו ניקח את זה למקום טוב, אבל בשביל שנוכל לקחת את זה למקום טוב,
כן.
אנחנו חייבות לתחזק את עצמנו באיזושהי
ממש.
צורה. ובואו נדבר על זה ברמה, יש לך ממש ככה דברים מאוד ברורים לתת לנשים. אז קודם כל בואו נדבר על הסטטיסטיקה של מה קורה.
סטטיסטיקה לא מגניבה כל כך. אז שנייה, אז קודם כל אני אגיד שאתם שומעות אותי אומרת את זה, אל תסגרו את הרדיו ותגידו יאללה, היא סתם מפחידה. כן, הסטטיסטיקה היא מפחידה. נשים בסוף גיל המעבר חשופות, ואני אגיד את זה ואני אנסה ממש ממש לזכור את הנתונים טוב אפילו, חשופות אנחנו יש לנו סיכוי פי ארבע מגברים להיות חולות במחלות אוטואימיוניות, מחלות כשל חיסוני.
כן.
יש לנו פי ארבע מגברים סיכויים להיות עם כאבי ראש, פי שלוש מגברים שיש לנו גידולים במוח, ופי שניים מגברים לקבל אלצהיימר. אז אנחנו לא צריכים, היום כיום בארצות הברית, 66% מחולי האלצהיימר הם נשים. אז אנחנו לא צריכים להיות כאלה גאונים גדולים להגיד, אוקיי, מה קורה בין 40 ל-60 אצל נשים שלא קורה אצל גברים?
כן.
שמוביל לאותם נתונים. נשים, לנשים יותר מתות מהתקף לב, נשים מתות יותר משבץ אחרי גיל 60, בסוף גיל המעבר. מה קורה ב-20 שנה אלו לנשים שלא קורה לגברים? ולכן אנחנו אומרים היום ויודעים ורואים גם במחקרים וגם בכל מיני דברים שאנחנו, כל מיני brain scans למיניהם.
כן, סריקות מוח.
סריקות מוח, כן, תודה. רואים מה קורה למוח האישה ואיך זה מוביל. ויש לנו כנשים היום, בזמן הזה, עם נגישות לכל כך הרבה מידע, יכולת לשנות את הסטטיסטיקה. אני מזמינה כל אחת ואחת מאיתנו לשנות את הסטטיסטיקה הזאת על ידי הידע שהיא יכולה לרכוש ולקבל ולייצר שינוי ולעבור את גיל המעבר בצורה כזאת שאנחנו בעתיד נעבור אותו ונהיה אחריו הרבה יותר בהירות, הרבה יותר חזקות, הרבה יותר מדויקות, כי גיל המעבר, אומרים, יש פוסט-מנופוז. לא, אין פוסט-מנופוז. אנחנו מעכשיו נהיה עם פחות הורמונים עד המוות. ובגלל שהאורך של החיים שלנו הוא גדל, אז אנחנו נחיה עד גיל 90, 100, 120 אולי, ואפילו 106, אני לא יודעת בדיוק כמה. אז בואו נחיה את זה בהירות, עם קוגניציה ברורה, חזקות בגוף, חזקות בנפש. תקבלו את גיל המעבר בשמחה, עם רצון לשנות את הסטטיסטיקה, ולייצר שינוי בריאותי אצלכם, לצאת ממנו יותר חזקות, ולא יותר מאוחות, כמו שאני אומרת.
אני בעד. אני ממש בעד. אני רוצה לשתף אותך ככה בנימה אישית, שאף אחד לא ישמע, חלילה, לפעמים אנשים שואלים אותי, כאילו, למה בחרת להתעסק דווקא בגיל המעבר? כי את עוד, כאילו, כביכול, את עוד לא בגיל המעבר, למרות שאני כבר נחשבת בתוך גיל המעבר, מסתבר, לפי
הסטטיסטיקות.
לפי הסטטיסטיקות, 44 זה כבר גיל מעבר.
לא.
מה?
לא.
42?
הממוצע הוא 51.
כן,
42, 44 נחשב עוד נמוך מאוד, זה בדרך כלל בנשים שיש קריטת רחם, או התערבות חלילה. אבל כן.
אבל יש את מה שנקרא
פרי-מנופוז, כן.
טרום, בדיוק.
וזה דווקא גיל נפלא, דרך אגב.
להתחיל.
נכון. את המניעה, להתחיל לייצר איזשהו שינוי שתגיע לגיל המעבר ולא תרגישי אותו אפילו.
אמן.
לא, זה נהדר. זה נהדר.
אז הנה, אז אני ממש כאילו מה שנקרא, הרמת להנחתה. ואני אומרת שהסיבה שאני מתעסקת בזה, היא אחת מהן, אוקיי? יש לי שתיים. הסיבה שלי אבל, כאילו האישית, זה שאני באמת מרגישה שזה וחד שער הדבר הזה, וחד משהו באמת מאוד מאוד גדול עובר על אנשים, ואת זה התחלתי לראות, כשבעצם אתה לא בחרתי את זה, אנשים התחילו להגיע אליי בגילאים האלה, 40 פלוס, 50, ואני קולטת שמשהו שם קורה חזק, ברמה רגשית, ברמה פיזית, ברמה רוחנית, בכל הרמות. ואני אומרת, אני חייבת לדעת איך אני מתכוננת לזה. מה גם שאני יכולה להגיד לך שהדוגמה האישית שהייתה לי בבית, שאני מניחה שלחלקנו הגדול היה כזה, את יודעת, האימהות שעברו את זה לא כזה בטוב. נגיד, אמא שלי לא עברה את זה בטוב בכלל. ואני הייתי עדה לזה בתור נערה, את יודעת, לגלי חום שלה, ולזה וואו. שהיא לא שינה בלילה, והיא עצבנית, ו... זה קשוח, את יודעת, אז אמרתי, וואלה, אני חייבת ללמוד איך עושים את זה אחרת, ועל הדרך לעזור להרבה נשים אחרות.
להתכונן, להתכונן לגיל המעבר. אחד הדברים שאת אומרת, שאמרת משהו רוחני, למרות זה די טכני כל הסיפור הזה, אבל זה מאוד רוחני גם.
נכון.
כי לדוגמה, יש הבנה שמדיטציה מורידה את המתח שלנו, ושאנחנו ברמת מתח ירודה, אנחנו יכולים להתמודד עם כזה שינוי בצורה הרבה יותר טובה.
אז תשמעי, אני זוכרת שדיברנו בטלפון, ואת אמרת לי, ממש עשית לי כזה, 1, 2, 3, 4, אלה הדברים שנשים צריכות להתייחס אליהם,
כן.
בגיל המעבר. אז בואי נמנה אותם, איזה בקשה. תחומים.
כן.
כן.
אני אשמח.
יאללה.
אז יש כמו שאני קוראת להם עמודים.
עמודים.
עמודים מרכזיים, pillars, שהם עמודים המרכזיים במבנה שלנו. אחד לא יכול ללכת בלי השני. אני לא רופאה מערבית, ולכן אני לא אדבר בהרחבה פה על הורמונים, אלא אם תבקשי ממני כמובן שאני אוכל גם, אבל הורמונים הם מאוד חשובים. אני אשים אותם רגע שנייה כאחד הפילר, הורמונים HRT, תוספים של הורמונים, שרק רופאים היום בימינו יכולים לתת אותם.
כן.
זה פילר אחד. עמוד שני זה התזונה. התזונה היא מאוד משמעותית בתוך השינוי. שינויים תזונתיים, סליחה. כן. שינויים תזונתיים יכולים להוביל לשינוי משמעותי בכל אורך החיים שלנו, בכל רובד ורובד. שינה. לא מדברים הרבה על שינה. המשפט שינה זה לחלשים, תמיד מעורר ביקס נורא. לא, שינה זה לנשים שרוצות לקום בבוקר ערניות, חזקות, בלי קרייבין למתוק, ורוצות לשמור על המשקל שלהם, תשנו טוב, וכמובן אני יכולה לפרט את זה, פעילות גופנית. פעילות גופנית ולא ללכת רבע שעה בערב, ופעילות גופנית זה לא לרדת במדרגות מקומה 2-4, פעילות גופנית לשים...
מקומה 2-4 זה לעלות?
זה לעלות, אז עוד יותר טוב, לא, כי לעלות מדרגות זה טוב.
ניחה, את אומרת, אם זה לעלות.
לעלות מדרגות, דרך אגב, זה אחד הדברים הכי טובים שיש. פעילות גופנית פיזית שמתאימה לגיל הזה, לא להגיד, אוקיי, עכשיו אני אנוח ואני רק עם תח יוגה, זה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו.
אבל זה לא מספיק.
אבל גם להרים משקולות.
נכון.
מדיטציה, מדיטציה, מדיטציה.
עוד פעם מדיטציה.
ועוד פעם מדיטציה. אני לא יכולה להגיד איך החיים שלי היו נראים בלי מדיטציה. אז כולם, ולכולם יש משמעות. זה לא שרק אם תאכלי פתאום הכל בריא, הכל אורגני, ועם כל מיני, ותאכלי רק צמחים שעשו עליהם תפילה ותברכי אותם, הכל יהיה באמת בסדר. וגם לא רק אם תשני ממש טוב, תלכי כל המישון ב-8 ותקומי ב-6 בבוקר, ווואי, יש לי מלא שעות, זה גם לא מספיק. אנחנו צריכים לחבר את כל הדברים האלה, ולקחת כל עמוד, עמוד כזה, לבחון אותו, לראות איך הוא מתאים לך, איך מכניסים אותו לחייה של כל אישה ואישה, בשביל לייצר יכולת התמודדות טובה יותר בתוך הזמן הזה, ואחרי הזמן הזה.
אוקיי. אז קודם כל, אז אמרת ככה, אמרת בהתחלה הורמונים.
אמרתי הורמונים.
כל הנושא ההורמונלי, שצריך לקבל מענה באיזושהי צורה.
כן.
כזאת או אחרת, כאילו, או שזה על ידי טיפול הורמונלי מותאם, או שזה על ידי תוספים שעובדים, אלא כל אחת ומה שהיא בוחרת.
אני יכולה שנייה להגיד, כן, לגבי בטח. הורמונים, הורמונים קיבלו bad names, הורמונים קיבלו להיות הילד הרע בשכונה.
נכון.
זה בעיקר, ההורמונים, התחליפי הורמונים קיבלו את הדבר הזה, בעיקר בגלל צהובונים ש... יסלח לי הניו יורק טיימס, שרשם כמה דברים מאוד מאוד לא נכונים על הורמונים לאורך השנים בכותרות שלו. אבל אני רק אגיד לגבי הורמונים. הלקיחה של ההורמונים היא לא מייתה ועד עולם. יש לנו חלון הזדמנויות ספציפי בעשר שנים שאנחנו נמצאות במנפוז, שנה אחרי שמפסיק לנו המחזור, ועשר שנים אחרי, זהו הזמן לקחת וליהנות ולקבל מהיתרונות האדירים שהורמונים, תחליפי הורמונים יכולים להציע. כמובן, על ידי רופא או רופאה מקצועית שיתנו לכם את המענה המדויק. הורמונים זה לא להרבה זמן, הורמונים זה לזמן קצר. הורמונים הם כמו מקל הליכה לנקודה מסוימת לעבור מנקודה A ל-B. הורמונים לא מתאימים לכולם, יש אנשים וקהל מאוד רחב בין אנשים שזה לא מתאים להם, עם כל מיני בעיות של מחלות או סרטן במשפחה, גנטיקה, לא מתאים. אני לא ממליצה את זה, וואו, זה הדבר, תלכו, תבדקו אם זה מתאים לכם ותשתמשו. יש את זה, בשביל זה יש לנו את הרפואה המערבית, להשתמש וליהנות ולהרוויח ממה שהיא נותנת.
לגמרי. אז אמרנו הורמונים, אמרנו תזונה.
שזה אני.
נכון, תכף נדבר על זה. אמרנו שינה.
שינה, שינה.
אמרנו פעילות גופנית מותאמת, ואמרנו מדיטציה. חמישה דברים.
כן.
הורמונים, תזונה, שינה, פעילות גופנית ומדיטציה.
חן, חן.
עכשיו, אני רוצה לאתגר אותך, חן. נראה לי שתמתי בזה.
ננסה.
אני רוצה לתאר לך, את יודעת, מישהי מהקליניקה כזה, אישה ממוצעת,
וואו.
מאלה שמגיעות אליי, ואומרות לי, והן מבינות בראש. הן יודעות, היום נשים מאוד מודעות, והן קוראות, והן יודעות. יש הצפה של מידע, אז יש גם המון בלבול, אני חייבת לומר. Mm-hmm. אבל עדיין, בכל זאת, אנשים יודעות שצריך לאכול בריא, שצריך לעשות ספורט, שצריך זה, לישון טוב וכו'. אבל יש לנו, נגיד, מקרה של מישהי שהתחילה את גיל המעבר. היא סובלת מגלי חום בטרפת, בלילה בעיקר. בלילה היא מסתובבת כמו איזה, איזה כמה 3,000 פעם בלילה, וחם לה וקר לה, מעיפה סדינים ומזיעה וכו'. אז זה אומר שהיא לא ישנה טוב, כאילו, בואי, ישנה חרה. סליחה על המילה, אסור להגיד את זה ברדיו. תעשו לי, צינצור. ישנה לא טוב, ואז היא קמה בבוקר, מותשת. ואז, מה לעשות רוב הנשים היום? עובדות ועובדות קשה, יש נשים במשרות, אני מדברת עכשיו בראש של מישהי ספציפית. היא במשרה ניהולית. אוקיי? היא מנהלת כספים. מנהלת כספים, אז זה אומר שיש לה המון אחריות, זה אומר שהיא צריכה להיות סופר מפוקסת וממוקדת. היא על קפה כל היום, היא אוכלת שטויות כי אין לה זמן, אוקיי? ואז היא בעצם מגיעה לעבודה, מתפקדת שם כמו טורבו, מותשת ברמות, והיא גם צריכה להחזיק את עצמה, וגם אם נגיד יש לה גלי חום באמצע העבודה, אז בכלל הלך עליה, חוזרת הביתה בשבע בערב. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר איזה ספורט, ואיזה תזונה, ואיזה נעליים, ואז הולך לישון, וכל הסיוט הזה חוזר על עצמו מחדש. עכשיו, לאישה כזאת, מה את יכולה להמליץ?
הרבה.
אוקיי.
קודם כל, אני הייתי ממליצה לשנייה לעצור. עכשיו, הסיפור הזה שאתה אומר לעצמך, כן, אבל אני עובדת, כן, אבל זה חשוב, כן, אבל אני... כן, זה נכון, אני לא מורידה באף אחת מהחשיבויות של כל הדברים, אבל אני... מוצאת שנשים שלא יקדישו עכשיו זמן בשביל לעבור את, 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 את התקופה הזאת בצורה שהן בונות והן, הן, איך אומרים, משקות את האדמה ומשקיעות בעצמם, הם לא יעברו את זה בצורה טובה. הגיל, זה גיל מאוד מאוד חשוב לעצור שנייה ולשים לב. אז אני לא אומרת להתפטר מהעבודה, לנסוע לעוד וללבוש לבן, ועכשיו להתחיל לעבור לגור בוורנסי. ממש לא. אבל אני אומרת שבתוך הזמן האינטנסיבי הזה, אותה אישה צריכה למצוא 12 דקות ביום לעשות מדיטציה.
אוקיי.
10 דקות כפול 4. 10 דקות כפול 4 במשך השבוע לעשות ספורט שאני קוראת לו היט, שזה High Interval Intensity activity, אם היא לא, אם אין לה זמן לעשות יוגה ושעה וחצי וללכת לנמל ולהתלבש וזה, סבבה. יש לנו 10 דקות לעשות מדיטציה, אמרנו 12 דקות ביום לעשות מדיטציה, זה כבר הוכח מדעית שזה יכול לתת פתרונות להרגעה והרגעה הורמונלית. 10 דקות ביום, 4 פעמים בשבוע, להתחיל לחשוב על איך היא אוכלת טוב, למצוא לזה פתרונות לאיך היא אוכלת טוב, לקנות תוספי מזון שיכולים לעזור לה בתוך התהליך כדי לא, כדי לייצב, לעצב ולהרגיע אותה, mm-hmm. ולאכול בריא. אז, ולישון יותר טוב. עכשיו, אם היא תעשה את כל הארבע, יש סיכוי סביר שהיא גם תישן יותר טוב, כי אני חושבת כן. שאם היא תעשה High Interval Intensity Activity, בעשר דקות היא תהיה גמורה בערב, והיא תרצה לישון.
בואי נתרגם את זה. מה זה אומר, Interval Intensity Activity?
תראי, ההיט, זה אימון, מאוד מאוד אינטנסיבי במשך 10 דקות. זה
okay.
עבודה, נגיד, אני אקח אותך על טריידמל, מאוד פשוט. אז אם אין לה טריידמל, יש דברים אחרים. אבל בוא נגיד, אני אעלה על מכשיר ריצה. Okay. אני ארוץ במשך 60 שניות. עכשיו, אני, אולי כי אני מתאמנת את זה, אז אני ארוץ דקה על 13 קילומטר לשעה. אבל אותה אישה שנגיד לא רצה בחיים, תעשה את זה על 7 קילומטר לשעה, mm-hmm. שזה הכי חזק שיכולה באותו יום. ואז היא תנוח דקה. אז היא יכולה 60 שניות לרוץ, 60 שניות לנוח, 60 שניות לרוץ, 60 שניות לנוח. ואז אותה אישה תגיד לי, אבל שנייה, אני במשרד כל היום, באמא שלך, איפה יש לי עכשיו טריידמל? קחי, תקני דלגית. תעשי דלגית 20 שניות, תנוחי 20 שניות. אין לך דלגית. תעשי קפיצות סמוך קום. אין לך זה, תעשי ג'אמפין ג'קס. יש, לי יש פתרונות לכל דבר, למי שרוצה ומוכן לשמוע.
כן.
אז כבר לקחנו 40 דקות בשבוע, יש לנו עבודה אינטנסיבית, למרות שזה לא מספיק, אבל בתור התחלה זה מושלם.
זה עדיף מכלום.
כן. 12 דקות ביום, כפול נגיד 6 ימים או 7 ימים בשבוע, זה עוד שעה וחצי בממוצע בערך, עשינו ביחד, יש לנו עכשיו שעתיים בשבוע, תזונה זה משהו שאתה צריך לעבוד איתו ולשנות, וכל זה ייצר לה גם שינה טובה. אז כבר אמרנו, וואו, אנחנו פותחים את השער עכשיו, למקום יותר טוב. זה לא משהו שיקרה ביום אחד. השינוי הזה, כמו כל שינוי בחיים, זה לא כמו פלט מחשב. זה לא מחשב, אני לוחצת Enter, ווופ, מדפיס לי. לא. אין, לא חוויתי, השינוי אמנם קורה בשנייה, אבל ההבנה שאנחנו צריכות לייצר אותו ולשים לו לב, זה הזמן שבו אנחנו, יש לנו את הידע וההבנה היום, שאנחנו צריכות לשים לב, פשוט לקחת את לב, לשים לעצמנו. זה הזמן שלנו לעבור אותו. אותה אישה תצא מרותה מגיל המעבר.
נכון.
עייפה, עם קוגניציה ירודה, עם, עם, עם מצב גופני לא טוב, עם השמנה. מי רוצה להיות שמנה היום? זה לא איזה משהו להיט, להגיע לגיל 60 ולהגיד, יו, איך לא שמתי לב? יש לי 12 קילו עודף.
12 לא. במקרה הטוב.
12 במקרה הטוב, זה אם עלית קילו כל שנה ולא שמת לב.
רגע, אז אני רוצה רגע שאנחנו נעשה דריל אין לתוך הנושא של התזונה. כי זה, אין, את יודעת מה, אני עושה את הגישות עם אנשים, יש לי כאילו קבוצה כזאת של נשים שאני מנחה בגיל המעבר, ואז אנחנו יוצאות להפסקת אוכל. על מה מדברות כל ההפסקה? על הדיאטה, על כמה השמנתי, על אז אני ממש רוצה שאני אתמקד בזה רגע. בוא ניקח את אותה אישה, שזה המון המון נשים, שהן נורא עמוסות ונורא עסוקות, ואין להן זמן להתעסק עם לבשל בריא וזה וזה. מה, איך אפשר לעזור להן לאכול יותר בריא?
וואו. אז קודם כל, זה לא ממש פשוט לי להגיד 1, 2, 3, 4, וזה גם לא קורה ב-1, 2, 3, 4, זה מבקש השקעה.
טיפ.
אני רק רוצה להגיד משהו אחד מאוד מאוד משמח, שלוקחו נשים מערביות, נשים שאכלו תזונה מערבית קלאסית, שהיא הרבה ג'אנק פוד, וישבו אותם לנשים שאכלו דיאטה מזרח תיכונית, מצאו שנשים שיש להם דיאטה, שאכלו דיאטה או תזונה מסוג מזרח תיכונית, הרבה, המוח שלהם היה הרבה יותר צעיר, כלומר הטלמיר שלהם, שזה אינדיקציה לצעירות ולחיות ולתא נהדר, ותא שמח, הטלמיר היה ארוך פי שלוש. ונשים שאכלו דיאטה ים תיכונית, סבלו מפחות התקפי לב, פחות דיכאונות, פחות שבץ, והיו פחות שמנות. זה שאנחנו חיות במזרח התיכון, זה לא אומר שאנחנו אוכלות דיאטה ים תיכונית.
נכון.
אבל זה אומר שיש לנו נגישות יותר גבוהה לדיאטה ים תיכונית. כלומר, פירות וירקות טריים, לא להגזים בפירות, גם על זה אין לדבר, אבל ירקות טריים, פירות וירקות ומאכלים כמו חומוס לדוגמה, שעשירים בפיטואסטרוגנים. פיטואסטרוגנים זה אסטרוגן מן הצומח. הרי שנייה לפני כן אמרנו, וואו, האסטרוגן שלנו, הגוף כבר לא מייצר אסטרוגן או אסטרודיל לצורך העניין שאנחנו משתמשים בו. מאיפה אנחנו עוד יכולים לקבל אסטרוגן? חוץ מאסטרוגן בפאצ'ים או בכדורים מהרופא, אנחנו יכולות לקבל אסטרוגן במינון נמוך, 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 פי 60 פחות, אבל עדיין במינון, ועדיין אסטרוגן מן הטבע, על ידי אכילת ירקות טריים, על ידי אכילת קטניות. אז יש בדיאטה הים תיכונית, שזה חומוס, טחינה, טוטים, מלונים, וגם שוקולד, לדוגמה, ויש בזה...
אבל לא שוקולד פרה עם מלא סוכר,
לא, 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 סלחו לי שטראוס, לא שוקולד פרה תמיד איתך, אלא שוקולד במקור, שוקולד רואו, שוקולד טבעי, שוקולד שאפשר גם להכין בבית, יש מתכונים קלים מאוד באינטרנט.
היום הבאת לי, הרסת אותי איזה שוקולד טעים, אימאלה.
אני אלופת השוקולד, אוהבת שוקולד, ותמיד אומרת, בשוקולד יש פיטואסטרוגנים, ואני אוכלת שוקולד בגלל הפיטואסטרוגנים. אבל...
אחלה תירוץ.
כן. הנגישות שלנו בישראל לירקות טריים ולתזונה שעשירה בפיטואסטרוגנים יכולה לעזור לנו ולתמוך בנו לאורך התהליך הזה. חוץ מזה שאני אגיד, אין מקום לאוכל מתועס. בשום תזונה, תבינו, תזונה זה לא אופנה. זה שפתאום המציאו, לא יודעת, המבורגר טבעוני מפטריות שהוא מעובד נורא. לא, זה לא בהכרח טוב, ותזונה זה לא אופנה. וכל ההבנות שלנו שפתאום יש לנו איזשהו טרנד של 16-8, או איזשהו טרנד של דיאטה כזאת עכשיו 17 ימים, או דיאטה כזאת של קיטוגניות, או דיאטה כזאת של לא יודעת, יש מיליון דיאטות עכשיו, וכל הזמן יש. תזונה זה לא אופנה. נחזור לבסיס. אל תאכלו אוכל מתועס, אל תאכלו אוכל מתוגן, תאכלו שלוש ארוחות מקסימום, אל תאכלו בין הארוחות, תשמרו על כמויות, מה עוד אני אגיד ככה בגדול, ותאכלו מכל צבעי הקשת. כל צבעי הקשת הירוקים, מחס הקאה לחס הבהירה, לקיי, לברוקולי, לירקות, תשתדלו שהם יהיו תמיד מעודים.
אבל רגע, זה אוקיי. את הכיוון, הבנו את הכיוון. עכשיו בואי נהפוך את זה למשהו ממש בטוח, יש לך מלא טיפים פרקטיים כאלה, של אז ניקח, יש לנו כמה דקות, ואני רוצה שניקח אחד, שנשים שמקשיבות לנו ייצאו, כאלה עסוקות, עמוסות, נשות עסקים, שבתוך הגיל הזה, ואין להם זמן, הן מתות לאכול בריא, אבל אין להם זמן. את יודעת, נשים, אני לפעמים אומרות לי, אם מישהו המכין לה, הייתי אוכלת בריא. אבל אין לי זמן. אז מה אפשר לעשות?
אני יכולה להגיד משהו שאני עשיתי, שמאוד עזר לי, למרות עם כל הידע שלי, ועם כל ההבנה, ועם כל התארים, ועם כל הדבר, אז מה שמאוד מאוד עזר לי, אני הבנתי שעברתי תקופה מאוד עמוסה, חזרתי לישראל אחרי הרבה זמן, ולקחתי, אני, ההבנה שלי שאם אני מסתכלת על אוכל ובודקת איך הוא משפיע עליי, בין אם זה אינטואטיבית ובין אם זה טכנית, מצאתי שאם אני מסתכלת, לוקחת אוכל ואני מודדת את הסוכר, איך הוא משפיע על רמת הסוכר בתוך, בדם שלי, אני מוצאת שזה מונע את העייפות שלי לאורך היום. כלומר, התחושה הזאת של הנה, אכלתי בבוקר גרנולה עם קערת פירות או הסאיבול שאמרו לי שהוא בריא, ואני בשעה 12 יש לי נפילה מטורפת ורעה וכמיהה למתוק כל היום. הבנתי שהגרנולה בבוקר או הפנקייק הבריא מהשיבולת שועל עם מייפל סירופ, גם הוא לא בריא לי. אז אני חושבת שבעיקר אם יש לי משהו אחד להגיד לנשים מאוד מאוד עסוקות, ואם הן נשות קריירה ומאוד עסוקות, אני בטוחה שהן יכולות למצוא קצת זמן מהיום שלהם בשביל לראות איך התזונה משפיעה עליהם. עכשיו, מה שאני עשיתי,
כן.
אני אשתף אותך, אני לקחתי, אם אפשר לראות את זה באינסטגרם שלי או בכל התמונות שלי, אני לקחתי משהו ש... גלוקוז מוניטור, והדבקתי אותו לעצמי לשישה שבועות בסך הכל, ובדקתי איך האוכל משפיע עליי.
גלוקוז מוניטור זה מוניטור, אני ראיתי אותו על היד שלך, זה מין משהו כזה קטן,
מדבקה
לבן,
קטנה.
שמדבקים על אותו על היד, וזה עושה, זה כל הזמן מודד בעצם את כמות הסוכר, את רמת הסוכר בדם, נכון?
כן, בהקשר okay. למה שאכלתי ובהקשר למה שלא אכלתי. ואני הבנתי שאני, בלי לשים לב, אוכלת ארוחת בוקר מתוקה. אני אוכלת פנקייק משיבולת שועל שעשיתי, והכל מגניב, והכל אורגני, והוא בלי גלוטן, והוא בלי זה. אבל הפנקייק הספציפי הזה מגביר לי את רמת הסוכר בדם. אז עברתי לארוחת בוקר מלוכה. מה הבעיה? אז במקום להכין את הפנקייק, הכנתי חביתה. למי שאין זמן להכין חביתה, יכול להכין ביצים קשות מהיום של אתמול. למי שאין זמן להכין ביצים קשות, יכין לו טופו. מי שרוצה גם יש לי יש לי כל מיני פוסטים כאלו של ארוחות בוקר מומלצות, לדוגמה, באינסטגרם.
אז בוא נעשה את זה. כי אני חושבת שארוחת בוקר היא... סליחה. אני למדתי שאם פותחים את הבוקר בארוחת בוקר בריאה, כאילו, שאני כאילו קמתי ואני כזה השקעתי בעצמי את ארוחת בוקר, אז כאילו אני מתבאסת כזה אחר כך במהלך היום להרוס את זה. ולכן ארוחת בוקר זה נראה לי ממש חשוב, אז אני רוצה שאנחנו נסביר איך להיכנס לאינסטגרם שלך, כדי שימרו את הרעיונות לארוחת בוקר.
אז שנייה, לפני האינסטגרם שלי, אני אגיד שאת דיברת רגע, את דיברת על הרעיון המנטלי.
כן.
אמרת, וואי, אני מרגישה טוב, אני לא רוצה להרוס. אני אגיד לך שמבחינה טכנית, אם את אוכלת ארוחת בוקר מלוכה, יש לך פחות נפילות לאורך היום, פחות עייפות ופחות קרייבין למתוק.
מדהים, הנה, טיפ, אחלה.
בבקשה.
מעולה.
אז מי שרוצה, יש לי באמת באינסטגרם דווקא, אתמול שמתי 10 רעיונות לארוחת בוקר מגניבה, קלה, שלא מעלה את רמת הסוכר בדם.
יש, אני נכנסת, אני רוצה גם לילדים שלי.
עוד יותר ממש. טוב, להתחיל בילדות, כמה שאפשר, לא
רגע,
פשוט
איך,
עם ילדים.
איך נכנסים אליי? חן ארביב באינסטגרם?
שולה לולה. לא, יש לי שולה לולה, זה אתר שלי.
שולה לולה. אוקיי. שולה לולה.
כן. זה איזה חבר שפעם קרא לי שולה לולה, ונהיה שולה לולה.
ומשם זה נהיה.
ומשם זה נהיה.
אז מי שרוצה לקבל רעיונות לארוחת בוקר בריאה, מוזמנת להיכנס שולה לולה באינסטגרם,
כן.
וממש זה אחד הפוסטים הראשונים שהיא תמצא, נכון?
כן, זה פוסט מאתמול או שלשום לדעתי, ואנחנו אולי אפילו יכולים לצרף את זה בנוטס של של הפייסבוק
של
או משהו
כן,
כזה.
לגמרי,
כן,
לגמרי, לגמרי. אנחנו נבדוק אחר כך עם שוק איך עושים את זה. אוקיי, אז אנחנו נעבור עכשיו לדבר הזה שאמרת שהוא כל כך בריא, והנה גם שוקי כבר נכנס למוד של המדיטציה.
יש, הכי חיכיתי לזה.
היום אנחנו נעשה
נעשה מדיטציה קצרה של כמה דקות, ואפילו החמש דקות האלה באמצע היום, עכשיו השעה 13:00 או לא, השעה 14:00, וזה שעה כזאת של נפילת מתח, ושאנחנו עייפות, ולפעמים קשה לנו לסחוב. אז אני ממליצה לך, גם את באמצע עבודה עכשיו, גם אם את באוטו, ואת יכולה לעצור רגע בצד, או שאת בבית, ואת באמצע כל מיני עניינים, תעשי רגע הפסקה של כמה דקות, תמצאי לך מקום נוח לשבת, או אולי אפילו לשכב, אם את בבית. וקחי נשימה עמוקה, פשוט נשימה כזאת, שאוספת את כל המתח של כל הבוקר וכל היום. ובנשיפה משחררת אותו החוצה מהגוף. ועוד שאיפה עמוקה שאוספת, אוספת, אוספת, ובנשיפה משחררת את כל המתח החוצה. בואי רגע נשים לב מה קורה בגוף. נעשה מין סריקה כזאת מהירה של הגוף שלנו, הצוואר, הכתפיים, הלסת, הבטן, הטוסיק ורצפת האגן. אלה מקומות שבדרך כלל מחזיקים את רוב המתח. אנחנו רוצות עם הנשימה, זה כזה פשוט, לוקחות שאיפה ובנשיפה נותנות הוראה לאזור בגוף שעכשיו במתח להשתחרר. ועוד אחת, הדבר הזה הוא הזנה לגוף שלנו, אנחנו נותנות לו רגע, שנייה, מקום, נותנות לו לנשום, להירגע. ובכך אנחנו בעצם אומרות, גם אתה חשוב, אני רואה אותך. את יכולה ממש להגיד פנימה לתוך הגוף שלך, אתה חשוב, אני רואה אותך, אני מזרימה אליך אהבה, קבלה, חמלה, לכל תא ותא בתוך הגוף. וקחי עוד נשימה עמוקה. ואנחנו נסגור את התוכנית שלנו היום.